אנחנו עכשיו מתחילים סדרת השיחות שלנו. השיחה הראשונה היא על כוונה. השיחות האלו הם יהיו 7, 8, 9, אני לא יודע כמה. שמונה שיחות, כולל זה, מעכשיו, בלי אתמול. שמונה שיחות, ויש לכם שם תוכניה. אנחנו גם כן יכולים לשנות מה שטוב לכם, מה שנוח לכם. אני לא באתי כאן ללחוץ עליכם ולמלות אתכם מה שאני רוצה, אלא אני רוצה שאתם תשאלו שאלות, מה שאתם מרגישים שקרוב ללבכם, מה שמעניין אותם, מה שמדאיג אתכם, ואני אשתדל לענות מצד חוכמת הקבלה, איך שאני מבין אותה ואיך שמסתכלת על זה. לכן, אחרי ששיחה מסתיימת, לפי הנושא, תשאלו מה שאתם רוצים. אני איתכם. ואם צריך גם כן בין השיחות, אנחנו נארגן עוד איזשהו מפגשים. אני באתי בשבילכם, אליכם. גם כן קיבלתי עכשיו כרגע, אני רואה מהטיליו, מהרומא, מהראש הקבוצה שלנו באיטליה, אז הוא גם כן אומר ש-70 חברים הם עכשיו מתקבצים ברומא, וביניהם כמעט 50 חדשים. וודאי שעוד ועוד מקומות, אנחנו נראה את זה אחר כך, נמצאים איתנו יחד, אז אנחנו צריכים, בזמן שאנחנו נמצאים כאן, ובאים עוד אנשים חדשים במשך היום, גם כן לא לשכוח שיש עוד עשרות אלפי אנשים בכל העולם שנמצאים בקשר איתנו, בלב ונפש וברוחניות, אין מקום, אין זמן, אין חוטים של מחשב ואינטרנט, אלא אנחנו קשורים, לא רוצים או לא רוצים בינינו, רק אם אנחנו נגלה את הקשר בינינו האמיתי, אז בו אנחנו נגלה את החיים רוחניים למעלה מזמן, תנועה, מקום, וזה יקרה עולם הרוחני. אז לא לשכוח על כולם. עכשיו הנושא. הכוונה. אנחנו לומדים שהבורא ברא רצון לקבל. אתם יודעים איך אני מצייר את זה. שזה האור, או לכתוב לייט, השתדל. אולי יש גיות. והאור הזה ברא רצון. כלי. בדיוק כמו שהוא, ואם האור ברא רצון, אז רצון זה תוצאה מהאור, אין לו שום ממשיות בעצמו, זה לא נקרא נברא. אלא מתוך שהאור ממלא את הרצון, הוא גם כן מוסר לרצון את התכונה שלו לתת. ואז ברצון, חוץ מרצון לקבל וליהנות, מתפתחת התכונה הזאת להיות כמו האור, משפיע. גם תכונה הזאת היא מתפתחת ברצון בצורה מחויבת. אבל זה כבר משהו אחר. אם כאן זה רצון לקבל, אז כאן זה רצון להשפיע. זה בעצם אני מצייר בחצים. זה החוכמה וזה בינה. יכול להיות שאני לא כותב נכון, איך שאתם רגילים, אני לא יודע. ואחר כך מתוך זה שיש בתוך הנברא כבר שתי תכונות, מקבל ומשפיע, הנברא הזה משתמש בשניהם. הוא אומר שלקבל אני, אם מקבל אני הפוך מהבורא, שאני רוצה להשפיע, אבל איך אני יכול להשפיע? אין לי מה לתת. אבל אם הבורא, האור, הקריאטור, הוא נמצא בהשפעה ובאהבה, אז אם אני אקבל ממנו כמו שהוא רוצה, אני בזה משפיע לו. כמו שבעולם שלנו, אם מישהו רוצה לתת לי, הוא אוהב אותי, אם אני מקבל ממנו, אני עושה לו בזה טובה. ההבחנה הזאת היא נקראת זעיר אנפין. זאת אומרת, משתמש בקבלה כדי לתת כבר משהו בצורה ישרה והפוכה. ומתוך זה הוא מרגיש מה זה להיות כמו בורא, לתת. ומגלה עד כמה שדבר הזה הוא מעל כל הרצון, שזה נותן חופש בלתי מוגבל. ההרגשה שאתה לא נמצא אתה ומשהו לוחץ עליך בזמן, תנועה, במקום, בחסרונות, במיניהם. אנחנו לא מכירים את ההרגשה הזאת. זה משהו שמחוץ לכל הגבולות. ההרגשה הזאת היא כל כך תענוג גדול, שזה מה שהוא רוצה לקבל וליהנות ממנו. זאת אומרת, הנברא רוצה ליהנות מהמעמד של הבורא, ממעמד של האור, איך שהוא נותן ונהנה, איך שהוא ממלא ומרגיש את עצמו מעל כל ההגבלות. וזה נקרא מלכות. רצון לקבל גדול מאוד. רוצה לבלוע את הכל מה שיש בבורא. ובזה הבורא בעצם הגיע לתכלית. הוא ברא מישהו שמבין מה זה לקבל, ומה זה להשפיע, ומה זה לתת, ורוצה אחרי כל ההתפתחויות להיות ממש במקום הבורא, וליהנות מכל מה שיש שם. זאת אומרת, רצון לקבל גדול מאוד. ואחרי שהוא מרגיש את עצמו כך נברא, שהוא רוצה ליהנות לגמרי מהכל, מהבורא, אז הוא מרגיש הפוך מהבורא, עד כמה שהם הפוכים זה לזה. והרגשת הזאת, ההפכיות, היא מביאה לו בושה. הבורא בכוונה נותן לנברא הרגשת הבושה, הרגשת שהנברא הפוך ממנו, שהוא כולו רוצה לתת, 100% לצאת, לתת, והנברא רוצה ב-100% לקבל. וההבדל ביניהם, הוא מרגיש כבושה. איך זה המילה הזאת? שיים. שיים. ככה? נו, לא חשוב. בושה. אבל הרגשה הזאת היא כל כך נוראית, היא נקראת גיהנום. היא נקראת ממש הגיהנום, מה שכתוב על זה, שזה שורף ומעמיד את הנברא במצב שהוא מרגיש את עצמו מבוטל, שזה יותר גרוע מלמות. כי בלמות אנחנו לא מרגישים שאנחנו לגמרי נעלמים. וכאן זה ביטול לגמרי את הנברא. אפילו בעולם שלנו, אם אנחנו מרגישים כזאת בושה, אנחנו מוכנים לגמור את החיים. זאת אומרת, הרגשת הבושה יותר גרועה מלהפסיק להרגיש את עצמי. וזה מביא אותו לצמצום. צמצום א', איך אתם כותבים? אני לא יודע. שהוא מצמצם את הקבלה שלו ונשרק. אמפטי, כן? ונשרק. ומעכשיו והלאה, שהוא נשרק, דווקא הוא מתחיל לחשוב מה עליי לעשות, ומבין שאם יש לי כוח להפסיק לקבל מהבורא, אני עומד מולו, נגדו, אני יכול לא לקבל. אם עכשיו אני אקבל, אני באמת בזה יכול לעשות לו טובה. הוא רוצה שאני אקבל. אז אני אקבל רק בגלל שהוא רוצה. בעל הסולם נותן לנו דוגמה על אדם שמגיע בתור אורח למישהו, ואז בעל הבית נותן לו כיבוד, ואנחנו יודעים איך אנחנו גם כן מתנהגים כך, שאנחנו קודם דוחים את הכל, לא יפה, לא נעים, כן? אבל בעל הבית הוא לוחץ, הוא אומר למה, תעשה לי טובה, ואז אנחנו מספיק דוחים, עושים כמו צמצום, ובעל הבית מספיק לוחץ, אז מתוך הדחיות האלו, זה נקרא הקאות. נעשה זיווג, חיבור. ואז נעשה זיווג דהקה. שאני יכול לקבל בהקאה עם בעל הבית. וזה שאני מקבל, זה לא נחשב שאני מקבל. זה הכל נחשב כאילו שאני נותן לו, עושה לו טובה. ואם מישהו מסתכל מבחוץ, הוא רואה שאני יושב מול השולחן יפה ונהנה מכל מהמוזיקה ומהצבע ומאולי איזה ריחות יפים ליד הסעודה ומשיחה יפה ועוד יותר מכל מה שיש על השולחן, הוא יחשוב שאני ממלא את עצמי כמו איזשהו אדם גס, אגואיסט. ואני בעצם עושה את זה רק בשביל בעל הבית. הכל תלוי בכוונה שלי בלבד. וכוונה הזאת משנה לגמרי את המהות המעשה. זאת אומרת, אנחנו על ידי יחס משלנו כלפי הבורא וכלפי כל המציאות, אמנם שאנחנו מחומר לקבל בלבד, ומסוגלים רק לקבל. אם אנחנו מוסיפים לזה כוונה, אנחנו יכולים להגיע לפעולה ההפוכה, לנתינה. ואז יוצא שאני הנברא, שיודע רק לקבל, נעשה כבורא, נותן, ואני יכול להגיע לאותה רמה, לאותו מעמד כמו הבורא, עם הכל מה שהוא רוצה לתת. אני אקבל רק כדי לעשות לו בזה תענוג, אז אני והוא שווים. זה לא חשוב מי מאיתנו מקבל ומי נותן בתכלס, בתענוגים. בתענוגים אני נותן לו תענוג. עוד יותר מזה, הוא ברא אותי מפני שהוא רוצה לתת תענוג. יש לו חיסרון שרוצה שאני אהנה, כמו אמא כלפי תינוק. ואז אני יכול להשתמש בחיסרון שלו, לתת לו תענוג או לא לתת לו תענוג. זאת אומרת, אנחנו בעצם נמצאים במצב שכל המשחק נמצא בידינו, והכל על ידי הכוונה. ובעצם זה כל חוכמת הקבלה. איך לרכוש הכוונה על הרצון שלי, כך שאני אשתמש ברצון שלי בלתת, בלהשפיע. המורה, כמו שאנחנו לומדים, הוא הביא אותנו בהשתלשלות מהלמעלה, מהמצב ההוא שדיברנו. זאת אומרת, אחרי שאנחנו הגענו למצב שנעשה ריק בפנים, empty, כן? אפס, והחלטנו שאנחנו נקבל רק על ידי הכוונה על מנת להשפיע, אז אנחנו בונים את עצמנו בצורה כזאת, שמגיע האור, תענוג, מהבעל הבית, אני דוחה אותו, לא רוצה לקבל, מתבייש, לא רוצה להיות המקבל, לא נעים, בעל הבית דוחה, דוחה, דוחה אליי, לוחץ עליי, ואני מספיק פעמים דוחה בחזרה. אחרי שמגיע מצב שמובן לי שאני לא מקבל לעצמי, אלא רק לטובת בעל הבית, אני מקבל. אני לא מקבל כל האור, כל התענוג, כל מה שיש לפניי, בכל הצלחות על השולחן. אני מקבל קצת. עד כמה שאני מסוגל באמת לקבל ולחשוב שאני עושה את זה לבעל הבית. חלק, וחלק נשאר ריק, וכאן נשאר מלא. שאני מקבל ברצון שלי בצורה כזאת, הרצון הזה שהוא דומה, נעשה דומה לבורא, הוא נקרא נשמה. הוא דומה לבורא, חלק אלוקה ממעל, הוא לא שווה, הוא דומה. אם אנחנו נעשה מרצונות שלנו, אלו שיש לנו עכשיו, ואלו שיבואו כל פעם יותר ויותר, לא חשוב מה שיהיה, אותה צורת העבודה, אנחנו נרחוש נשמה, נרגיש בתוך הכלי הזה את עצמנו בעולם הבא, בעולם העליון. אם אנחנו נקבל מבעל הבית בצורה ישירה, כמו שמגיע לתענוג, אני מיד בולע אותו. אני יכול להרגיש בתוכי רק העולם הזה. אני לא יודע איך הוא אמר? World. This world. ולא יותר. זאת אומרת, אנחנו נמצאים עכשיו בעולם אינסוף, כאן מלא, 100% אור, הבורא, עולמות, הכל פתוח. אבל בגלל שאני עובד בספיגה, ללא דחייה, ללא לתת, אני יכול לקבל מכל העולם האינסוף הזה, רק חלק הקטן הזה, קטן, שנקרא העולם שלנו, ולא יותר. ולכן בא ההתפתחות שלנו, איטית, הדרגתית, שאנחנו על ידי כל מיני מכות, יאושים, בעיות, מחלות, מלחמות, מתחילים להרגיש שלא טוב להיות בכזה מצב שאנחנו מקבלים, אנחנו מזה לא נהנים. בשביל מה חיים? אנחנו לא מרגישים. כי הבעיה היא שאם נכנס תענוג, שאם נכנס תענוג לתוך רצון, הם הפוכים זה לזה, כמו פלוס ומינוס, חשמלים, מנטרלים זה את זה. ואז אנחנו נשארים באפס. פלוס ומינוס, כן? עושים קצר ביניהם, ונשאר לי אפס, ואני נשאר ריק. וכך אנחנו רואים כל פעם כמה שתענוגים יותר גדולים מיד נעלמים. תענוגים קטנים, אנחנו עוד ממשיכים מאחד לשני, וכך אנחנו איכשהו מתגלגלים. אבל כשמגיעים לאגו גדול, לתענוגים גדולים, נעלם הכל מתו רגע. וכך אנחנו בדור אחר דור מגיעים למצב שאנחנו מתחילים להתייאש מלרוץ אחרי תענוגים ולהישאר עוד יותר, איך לא כדי לרוץ. אנחנו כבר נמצאים עם ההתרשמויות הקודמות, מדורות הקודמים, מגלגולים הקודמים, שאנחנו כבר לא רוצים לרוץ. אנחנו רואים את זה על הילדים היום. הדור החדש שגודל, הוא לא רוצה לרוץ כמונו, לחפש איזושהי משרה גדולה, איזושהי הישגים גדולים. הם כבר מלכתחילה רואים שאין בזה ממש איזושהי השגה שנשאר לי, שאני בזה מרוויח משהו בגדול. אין נצחיות בזה, זה הכל נגמר, הכל נעלם. וגם אנחנו רואים על עצמנו עד כמה שאנחנו מיואשים, וכל העולם אומרים ש הדיפרסיה זה כבר הופכת להיות למחלה הראשונה בהתפשטותה בכל העולם. אפילו חיות הבית היום נמצאות בדיפרסיה, יש אפילו התרופות בשבילם, כי הם תופסים מאיתנו את אותו היחס לחיים. היוצא ש אנחנו מגיעים למצב שיותר מזה אנחנו לא מסוגלים כל פעם לנסות להתמלות ולהתרוקן, לנסות למלות ולהתרוקן, וככה עוד צעד ועוד צעד ועוד צעד. ולכן כתוב בחוכמת הקבלה שאנחנו נגיע דווקא בסוף מאה ה-20 למצב שהאנושות תהיה מוכנה לקבלת השיטה איך לבנות מתוכה קיום אחר, על ידי הכוונה להגיע לא לקליטה בפנים שכל פעם אני מבטל את התענוג, אלא להגיע לזה שאני אתחיל להרגיש מחוץ לי, על ידי השפעה, ומחוץ לי נמצא כלי ענק, או כל הנשמות או בורא שזה אותו דבר. ואז אני כשמתחיל להשפיע בחזרה, אני משתמש בצורה אחרת לגמרי בכלי שלי. מגיע אליי תענוג, אני דוחה אותו, אחר כך אני מקבל אותו, אבל כוונה שלי להשפיע. יוצא ככה, אני נהנה. מזה שאני מקבל את התענוג בעצמי, אני נהנה בזה שאני משפיע לבורא או למה שמחוץ לי, זה לא חשוב למי, זה אותו דבר. אני נהנה בכלי שלי, בכמה שאני ממלא אותו, ואני יכול למלות אותו עד אין סוף, ב-100%, ואני, חוץ מזה, מרגיש מי שנמצא מחוץ לי, שזה המורה, עם כלי בלתי מוגבל, ושאני ממלא אותו. אני תמיד נותן דוגמה על אמא ותינוק, כי בעולם שלנו זה דבר ברור, ובאמת זה ככה מתקיים. שאמא שנותנת לתינוק, כמה שהיא נותנת לו, וכמה שהוא יותר מקבל ממנו, והוא נהנה שמקבל ממנו, היא יותר נהנית. זאת אומרת, הבעיה שלנו רק להרגיש שכל העולם מחוץ לנו, הוא שייך לנו. ובהחלט זה חומת הקבלה עוזרת לנו להבין ולהרגיש. עוזרת לנו לפתוח את העולם שמחוץ לנו, ולהרגיש שהוא באמת העולם שזה שלי, רק נראה לי שמה שנמצא מחוצה לי זה החוצה, זה זר, זה רחוק, זה עוין. ואם אני מתחיל להרגיש שלא כך, זה באמת נמצא בתוכי. אנחנו עוד נדבר על תפיסת המציאות. אז הופך להיות ממש שזה כמו בייבי שלי, ושאני בסך הכל ממלא את הכלים שלי. ואז יוצא שאנחנו הגענו להרגשה אינסופית, בלתי מוגבלת, בקבלת התענוג בתוך הכלי של, של, של האדם. וכל זה על ידי שינוי הכוונה. ושוב, הרצון שלנו נשאר רצון לקבל, שבורא ברא אותו, אלא מה שאנחנו אספנו לרצון לקבל הזה, זה כוונה איך להשתמש ברצון. אני רוצה לקבל וליהנות, הבורא רוצה ליהנות ממני. הוא רוצה לתת, ואם אני מקבל כדי לתת לו, אז שניים מקבלים ושנינו נותנים. ואז מגיעים אנחנו למצב שנקרא דבקות. שנמצאים אנחנו יחד באותו מצב. למעלה זמן, תנועה, מקום, למעלה מחיים ומוות. במעמד כמו הבורא. למעמד הזה אנחנו חייבים להגיע כולנו. ומדור הזה והלאה, כל האנושות מחייבת להגיע לאותו המצב. לגלות את הבורא, מי משפיע לנו, למי אנחנו צריכים להשפיע, ולמי להתחבר, ואיך להגיע לאותו מעמד כמוהו. זה מה שחוכמת הקבלה מסבירה לנו על תכלית הבריאה ועל תוכנית הבריאה ועל מטרת הבריאה שנמצא לפנינו. ומי ששומע בחיים האלו כאן, סימן שיש לו הזדמנות לזה להגיע. אבל מאיפה אנחנו מקבלים את הכוונה הזאת בלמנה, להיות כמו בורא, לקבל בלמנת להשפיע, להשפיע. אין בעולם שלנו כוח כזה. אם אמא אוהבת תינוק, היא אוהבת אותו בגלל שהיא מלכתחילה מרגישה שזה שלו, שלה. אין הבדל בינה לבינו. אבל איך אני מרגיש שמה שנמצא מחוץ לי זה כמו שלי? לכן, בורא, חוץ מזה שברא את הנברא, הוא שבר את הנברא להרבה מאוד חלקים, ואנחנו נמצאים במציאות כזאת שמרגישים ממש 7 מיליארד, נגיד, אנשים שבעולם. אבל אם אנחנו מתחילים לחשוב על התכלית, אנחנו מגיעים לקבוצה. אפילו לא יודעים איך. פתאום אנחנו מגלים שעוד ישנם אנשים שחושבים כמונו, שיש להם גם כן אותם השאלות בשביל מה חיים, ואנחנו כאילו לא יודעים למה, אבל איכשהו מתאספים יחד. איזשהו כוח עליון אוסף אותנו, ואנחנו מתחילים כך להיות מקושרים זה לזה. וכאן בחוכמת הקבלה מסבירה לנו מה עלינו לעשות כדי לקבל את הכוונה על מנת להשפיע, לצאת מעצמנו, להידמות לבורא, להגיע למצב כמוהו, שזה על ידי לימוד בקבוצה. שאם אנחנו משתדלים באיזושהי צורה להתקשר בינינו ולומדים על המערכת המתוקנת בקשר בינינו, שזה נקרא מערכת עולמות עליונים, אז משתוקקים למצב העליון להתקשר בינינו, משתוקקים לאותו האור שממלא את הנשמות במצב יותר עליון מאיתנו, מתוך השתוקקות שלנו הכללית, אנחנו מזמינים משם, מושכים משם כוח מיוחד שנקרא אור המחזיר למוטף או אור מקיף. זה בא אם אנחנו לומדים יחד בקבוצה ואם אנחנו לומדים על המערכת המתוקנת בינינו. זאת אומרת שאנחנו בעצם משחקים במשחק של חיבור בינינו לאותו כלי אחד שנמצא ברוחניות. רוצים להיות במצב כזה, משתוקקים שאולי זה יקרה, ועל ידי ההשתוקקות שלנו שרוצים אנחנו יחד, משם מגיע אלינו כוח שבאמת מחבר אותנו יחד. ברגע שאנחנו מתחברים, לפחות לאיזושהי מידה קטנה בינינו, מיד אנחנו מתחילים להרגיש חיים רוחניים, האור שממלא אותנו יחד. וכל זה על ידי הכוונה הזאת להיות יחד ולהשפיע. לזה בחוכמת הקבלה. לכן היא מתחלקת לשני חלקים. בחלק אחד היא מסבירה לנו איך אנחנו נוצרנו, איך התגלגלנו מתחילת הבריאה עד העולם הזה, ואיך אנחנו מעולם הזה צריכים להתחבר בינינו כדי לעלות בחזרה לעולם אינסוף. ובזה היא מסבירה לנו את זה בצורה לוגית, הגיונית. ומצד השני, כשהיא מסבירה לנו מערכת העולמות, איך אנחנו נמצאים בעולם המתוקן, בעולם הצילות, שכשאנחנו יחד רוצים להתחבר ולהיות בעולם הצילות, החיסרון שלנו הוא נקרא תפילה, אומן. הוא מעורר את הכוח מעולם האצילות, אותו אור המקיף, אור המחזיר למוטב, והוא ממש מושך אותנו קדימה. ואנחנו, על ידי האור הזה, מתחילים לקבל תכונות חדשות, תכונות דלי השפיע, תכונות השפעה ואהבה. ומה שלא היו לנו קודם. ובזה מרגישים מציאות חדשה מעל הגוף שלנו. וחוץ מחמישה חלקים שיש לנו בגוף, חמישה סנסורים, מה שיש לנו בגוף, ראייה, שמיעה, טעם, ריח, מישוש, חוץ מהחלקים האלו, אנחנו מתחילים להרגיש מציאות מחוץ לנו דרך חמישה סנסורים חיצוניים שהם נקראים בחוכמת הקבלה כתר חוכמה בינה זרמפין מלכות. ואז אני מתחיל להרגיש מציאות שמחוץ לי היא הרבה מאוד, הרבה יותר ממה שאני מרגיש בפנים. היא גם כן מציאות שלא נעלמת, היא נצחית, היא שלמה. והיא כל כך מדכה למציאות הנוכחית, שאני לא מתחיל לזהות את עצמי עם החיים בתוך הגוף. הגוף הוא קיים, כאילו יש לי משהו שאני גם כן נמצא בזרימת החיים האלו. אבל באמת, אפילו שהוא מת, אני ממשיך להרגיש את עצמי בחיים האלו שרכשתי, יותר גדולים, יותר חזקים. זאת אומרת, הלימוד בחוכמת הקבלה הוא מיוחד בזה שפותח לנו חושים חדשים. הוא דומה מאוד לאותו לימוד כמו שאנחנו בעולם הזה נמצאים. גם בעולם הזה התינוק, כשמתחיל לחיות בעולם הזה, הוא לא יודע כלום. מה שאומרים לו הוא לא יודע, מה שמראים לו הוא לא יודע, הוא בהתחלה לא מרגיש את העולם הזה, לא שומע, לא רואה. הוא פשוט רוצה להכיר את העולם, ומתוך דחף שלו הפנימי ללהכיר, העולם פועל עליו, ואז הוא מתפתח להרגיש את העולם. אותו דבר, ממש באותם תהליכים אנחנו עוברים התפתחות הרוחנית. מזה שאנחנו נרצה לפתוח את עצמנו לקליטת העולם העליון, הוא ישפיע עלינו ויפתח אותנו להרגיש אותו. רק הבעיה היא איך אנחנו נרצה להרגיש אותו. וכאן אנחנו מגיעים לנחיצות בקבוצה, שאני נמצא בסביבה, אם הסביבה היא מחשיבה קבלת העולם העליון, גילוי העולם העליון, אני מתחיל לקנות בהם מה שהם רוצים. אני מסתכל מה הם רוצים, גם אני מתחיל לרצות. אין בי רצון הזה מהטבע כמו לתינוק לגלות את העולם. למה? כי הבורא רצה שאנחנו נרצה בעצמנו, שאנחנו נהיה עצמאים בלגלות אותו. ולכן ברא אותנו בצורה כזאת שישנה קבוצה. אם אתה רוצה לגלות אותי, תפנה לקבוצה, תתחבר איתם, תתכופף כלפיהם, תבקש שישפיעו אליך, אז בזה אתה מראה עד כמה שאני חשוב לך. זה מה שבורא בעצם אומר לנו. לכן עלינו לארגן קבוצה שתשפיע עלינו את החשיבות גילוי הבורא. ובמידה שאנחנו נבנה כזאת סביבה והיא תשפיע עלינו, יהיה לכל אחד ואחד מבפנים אש בוערת לגלות אותו, להשפיע לו, ואז בחזרה אנחנו נגלה בתוכנו כלים החדשים, תכונות החדשות האלו, חמישה חושים החדשים, ובהם יתגלה העולם החדש. גם כן באותם התהליכים כמו התינוק שעובר בעולם שלנו ומגלה את העולם שלנו. וזה מה שאנחנו לומדים גם כן בחומת הקבלה, שממש באותם השלבים, בעיבור, ביניקה, בגדלות שגודל אדם בעולם שלנו, ממש באותם המבואות אנחנו מגיעים לקליטת העולם העליון, לפתיחת העולם העליון. וכל זה אך ורק בכוונה שרוכשים. לכן חומר שלנו רצון לקבל נשאר, זה לא משתנה, ואנחנו לא הולכים להתפטר מתענוג. לא, אנחנו רק מכוונים קליטת התענוג, קבלת התענוג, ממה ליהנות, איפה להרגיש אותו. לכן זה נקרא חוכמת הקבלה. אתה מקבל, אבל כבר בחוכמה. ואז, על ידי קליטת התענוג בצורה כזאת, שזה עובר דרכך לאחרים, אתה הופך להיות בלתי מוגבל בהרגשת זרימת החיים. אולי אנחנו נקרא משהו בזוהר על החשיבות התענוג. אני חשבתי שאנחנו נרגיש כולנו חם, ואני בינתיים מרגיש קר. זה נכון או לא? נו, גם בפנים וגם בחוץ. נו. איי, 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 איי. לא מצליחים לחבות את המזגן. לא מצליחים להפסיק את הקור. אולי נחשוב על זה. שהאווירה תתחמם.
No. אז עמוד 80, חוברת באנגלית, אות רייש פי בית, לימוד לשם שמיים.
יש לכולם?
רבי אבא, כאשר בא מבבל.
זה אחרי הגלות, שהיה גלות בבל, ושהוא הגיע בחזרה. לא מדובר על היסטוריה בכלל. קבלה לא מדברת לא על היסטוריה ולא על גיאוגרפיה ולא על איזשהו רבי אבא. היא מדברת על הבחנות בנו, בתוך כל אחד ואחד מאיתנו. היא מדברת על תכונות. אז אחרי שמתגלה בנו איזושהי תכונה, כן, שהיא נקראת במקרה כאן רבי אבא,
היה מכריז, מי רוצה אושר ומי רוצה אריכות ימים בעולם הבא?
לא בעולם הזה. זאת אומרת, מי רוצה לגלות עולם הבא, עולם הנצחי, עולם הרוחני? אני חושב כל אחד מאיתנו. אז מה הוא אמר?
ילך ויעסוק בתורה.
התורה זה בעצם המכשיר כדי לרכוש את הכוונה הזאת על מנת להשפיע. כמו שכתוב, בראתי יצרה, בראתי האגו, שהוא בכוונה לקבל לעצמו הכל, ונמצא כאן כוח התורה, זאת אומרת, מה שאנחנו דיברנו עכשיו על קבוצה ולימוד הנכון, כי אז אנחנו מושכים עלינו האור, זה נקרא אור המחזיר למוטב, שבונה לנו כוונה הפוכה, במקום על מנת לקבל, על מנת להשפיע, על אותו הרצון.
כן. האם מתאספים אליו כל העולם לעסוק בתורה? רווק,
זאת אומרת, מי שרוצה להגיע בינתיים לחיים טובים, מה הוא אמר? יהיו לכם חיים טובים, תהיו בריאים, בורסה לא תיפול, הנפט לא תתפוצץ, הרגש ירדם, ועוד ועוד, הכל יהיה בסדר. מי רוצה את זה, תבוא אליי. אני לא צוחק, זה באמת כך. כי כל מה שאנחנו בעולם הזה עכשיו מרגישים ועוד נרגיש, זה תוצאה מחוסר איזון שלנו עם הטבע. זה אנחנו עושים. בכל הדומם צומח חי, בכל מה שמתרחש על פני כדור הארץ, זה צריך להיות באיזון, בהרמוניה. זה רק אנחנו. בכוונות שלנו מעוררים את כל האי-איזון בטבע. ולכן מה הוא אמר? אם אתם רוצים להרגיש את עצמנו, את עצמכם טוב, תבואו ללמוד תורה.
כן. רווק, איש אחד פנוי מאישה
שלא היה לו כלי, כנראה בצורה רוחנית, אבל אפילו בגשמיות. ככה, כן.
היה בשכונתו.
זאת אומרת, היה קרוב אליו.
יום אחד בא אליו ואמר לו, אני רוצה ללמוד תורה כדי שיהיה לי עשירות.
נו, מי לא רוצה?
בסדר. אמר לו רבי אבא, הנה ודאי שתזכה על ידי התורה לעשירות. והיה יושב ועוסק בתורה.
זאת אומרת, כמונו, אנחנו מגיעים לחוכמת הקבלה עם כל מיני מטרות. כן? כסף, בריאות, ביטחון, רוגע. חיים נצחיים טובים וכו' וכו'. כל אחד ודאי שמתוך משהו שחסר לו. או סתם לדעת, האם יש לחיים האלה איזה תועלת.
ריש פי גימל.
אז ככה זה, האדם הזה זה כדוגמה משלנו, כן?
לימים אמר רבי, אנה הוא האושר? אמר רבי אבא, משמע, שאינו עושה לשם שמיים. ונכנס לחדרו, להתיישב בדעתו, מה לעשות עמו. שמע כל אחד שהיה אומר.
מבפנים, התחיל להרגיש כלפי התלמיד הזה, שלמד קודם כל, בשביל להתעשר, ופתאום התחיל להרגיש שלא כדאי בשביל הכסף, רק בשביל הכסף, שזה הכל בא והולך, בא והולך, כן? רואים מה קרה מאתמול להיום, ומה יקרה למחר, מי יודע. רק בשביל זה אני אשרוף כל החיים שלי. אני לא אומר שלא צריכים, אבל יש עוד דברים יותר גבוהים ונצחיים, גם כן. אז מה הוא חשב עליו?
שהיה אומר, אל תענישו, כי אדם גדול יהיה.
זאת אומרת, לא חשוב איזה רצונות יש לנו. אם אנחנו נמשכים לחוכמת הקבלה, אפילו על ידה להרוויח כל מיני דברים גדולים, תענוגים, הכל, לא חשוב מה. כך אנחנו בנויים. העיקר שבכל זאת יש לנו איזושהי שייכות למערכת הזאת, שדרכה אנחנו מקבלים אור שמשנה אותנו. ולכן ודאי שכל אחד מגיע עם הכוונות משלו, עם המטרות משלו, כל אחד רוצה לכסף, לכבוד, לשליטה, לאיזו הצלחה בחיים, לא חשוב. כולנו מתחילים מזה. זאת הדוגמה. העיקר להמשיך. ו?
חזר אליו, אמר לו, שב בני, שב, ואני אתן לך עשירות.
אל תדאג, מה שאתה רוצה תקבל. אתה חושב להיות עשיר, תקבל עשיר. השני רוצה להיות גדול שם, חכם גדול, תהיה גדול. השלישי רוצה להיות שולט, שליט גדול. גם כן, צריכים להבין שחומר דלק, רצון, חייב אדם לקבל, אחרת לא יהיה לו קשר, לא לקבוצה ולא ללימוד. הוא חייב להיות בטוח שמה שהוא רוצה יקבל. זה, דרך אגב, חשוב לנו מאוד בהפצה, שאנחנו כותבים ומדברים ומלמדים המתחילים, אנחנו באמת צריכים לא להגיד להם סוף הדרך, שאדם עולה להשפעה, לאהבת הזולת. אדם שנמצא בתחילת הדרך, אין לו לזה שום שייכות. בשביל מה לו את זה? על מה מדובר? הוא לא מבין שבזה הוא יוצא מכל ההגבלות שלו, שבזה דווקא, בתנאי הזה הוא מרוויח עולם הבא. לכן הוא נותן לנו דוגמה טובה, רבי אבא. אבא, דרך אגב, זה אבא, בעברית. כן. כך קוראים לו. שהוא היה באמת מתייחס בצורה כזאת לעולם ולתלמידים.
ריש פי דלת. בינתיים בא איש אחד, ובידו כלי פז. הוציאו לעיניים, והבריק אורו בבית.
זאת אומרת, הלאה.
אמר רבי, אני רוצה לזכות בתורה, ואני בעצמי
קדימה.
לא זכיתי להבין בתורה, ואני מבקש מי שיעסוק בתורה בשבילי.
תמשיך, מה היה?
כי יש לי עושר רב שהניח לי אבי, שבעת שישב על שולחנו היה מסדר עליו 13 כוסות מפז.
נו, כאן זה, הוא מדבר על הדברים פנימיים, על הסודות, מה שיש בפנים. כלי כסף, איזשהו גביע, 13 כוסות וכו' וכו'. בקיצור, מה הוא רוצה להגיד? האיש אחד בא לרבי אבא, הוא רצה להיות עשיר. השני בא, הוא כבר עשיר, הוא רוצה להיות חכם. אחר כך יכול לבוא עוד מישהו ועוד ועוד ועוד. כל אחד שיש לו משהו, אבל זה לא מספק אותו, כמו שאנחנו בחיים שלנו. יש לי משהו, אבל אני חייב לרוץ הלאה וקדימה. ואז מה?
ואני רוצה לזכות במצוות לימוד התורה.
הוא רוצה להגיע לאור, למשהו, להרגיש את הפנימיות, את החוכמה, מה שיש.
ואני נותן בעד זה עושר.
מוכן להחליף את הכסף שלו ללהיות חכם.
ריש פי היי. אמר לאותו איש הפנוי מאישה, עסוק
הראשון.
עסוק בתורה. ואיש הזה
השני
ייתן לך עושר. נתן לו האיש אותו הכוס של פז,
כנראה הרבה כסף, שווה.
קרא עליו רבי אבא, לא יערכנה זהב וזכוכית, ותמורתה קליפז. ישב ועסק בתורה, ואותו האיש היה נותן לו עושר.
זאת אומרת, הוא היה לומד, וזה היה משלם לו. נו?
ריש פייבר. לימים נכנסה חמדת התורה במאב.
מתוך זה שלמד. משך את האור המקיף.
יום אחד היה יושב ובוכה. מצאו רבו שבוכה. אמר לו, על מה אתה בוכה? השיב, ומה אני מניח בשביל זה העושר את חיי עולם הבא. איני רוצה ללמוד עוד בשביל האיש, אלא לזכות בתורה בעד עצמי.
זאת אומרת, בעצמו כבר הבין שכדאי להגיע להשפעה ולא לאושר. זאת אומרת, קופץ דרגות.
אמר רבי אבא, אתה משמע שכבר עושה לשם שמיים.
טוב, זה מספיק. מה הדוגמה הזאת? אנחנו דיברנו על הכוונות. אז אנחנו בכוונות נמצאים כל הזמן. בשביל מה, למה, כדאי לנו, לא כדאי לנו, זה יותר חשוב, זה פחות חשוב. אנחנו כל הזמן, כל החיים שלנו, זה כוונות. מה, כוונות זה החשיבות בכל דבר ודבר. אז כאן אנחנו רואים שמי שנכנס למנגנון שמשפיע עליו אור, אז לא חשוב עם איזה כוונות הוא נמצא, לא חשוב עד כמה שאדם זה גס, עד כמה שהאגו שלו בוער בו, האור משפיע ומתחיל להתקדם לדרישות יותר ויותר גבוהות, עד שמגיע כבר לדרישה אמיתית. יש כאן עוד הרבה, אבל אנחנו עד 9:30. אולי אנחנו נלך לשאלות ותשובות.
Rav, yesterday I was thinking about this question. When we attain the upper world, do we attain it individually or collectively as a group or both?
כשאנחנו משיגים את העולם העליון, האם אנחנו משיגים אותו בצורה אינדיבידואלית או בצורה קבוצתית?
שאלה באמת, שאלה. בכל הדורות, מי אדם לפני 5,770 שנה, 72, כן נדמה לי, ועד היום, מקובלים השיגו עולם העליון את הבורא לבד. בצורה אינדיבידואלית, אישית, כל אחד ואחד. אפילו שהיו בקבוצה, או היו תלויים במורה, ישנה רק דוגמה אחת שהגיעו בקבוצה, וגם כן זו הייתה קפיצה ממצב למצב הרוחני, זה ביציאת מצרים, מה שנקרא. ועכשיו אנחנו הגענו לזמן, למצב שכל האנושות חייבת להגיע לגילוי הרוחניות. ולכן אנחנו, אמנם שכל אחד ואחד משתוקק להגיע לגילוי הבורא, אבל בעצם זה צריך לקרות כמו במתן תורה, כי עכשיו גם כן יש לנו אותה מתן תורה, אותה פתיחה של חוכמת הקבלה, ולכן במאמץ הכללי שלנו אנחנו צריכים לגלות את העולם הרוחני בהרחבה. אבל כל אחד בכל זאת לפי המעמד שלו. זאת אומרת, יש כאן שני דברים. כמו שבעולם שלנו, מגיע איזושהי תופעה, כולם מרגישים אותה, אבל כל אחד לפי הרמה שלו. כך זה צריך להתגלות. לכן יהיו אנשים בעולם שלנו שלא שייכים לקבוצה, אז הם בכלל לא הרגישו כלום. יהיו אנשים שנמצאים בקבוצה, אבל הרגישו משהו משתנה, קצת מצב רוח, קצת משהו. יהיו כאלו שהתחילו להרגיש רוחניות כמין משהו שמתקרב, ויהיו כאלו שכבר ירגישו ויראו את זה בחושים. וגם בזה יש הרבה דרגות. אני חושב חושב למה אני אומר שככה שאני חושב, כי אנחנו נמצאים באמת בדור חדש, שכמו שכותבים מקובלים, אנחנו חייבים, אנחנו זכאים, אנחנו מסוגלים לגלות את העולם הרוחני ונגלה אותו. אבל עד שזה לא נגלה, אני לא יכול להגיד ממש באיזה צורה זה צריך להיות. אני לא חושב שזה יהיה בצורה אישית, אלא נראה לי שזה יהיה בצורה גלובלית, שכל האנושות בסופו של דבר תתחיל להרגיש יותר ויותר התעלות, רק כל אחד לפי ההשקעה שלו. אבל ממש אני מצפה לזה מיום ליום, ובאמת אני מרגיש שכבר זה מתקרב. אנחנו רואים כמה אנשים פתאום מתחילים לחשוב על זה ולהבין דברים ולהיות מאוד קרובים למסר שלנו. כן, בבקשה.
Hello Rob, I'll see you from Norway. First of all, I have a small request. Maybe it's a bit appropriate, but still. Can you give the explanation of the Zohar text in the end of the item instead of in the middle all the time? Sorry.
סיב מנורווגיה שואלת, האם בזמן הקריאה אתה יכול אולי לתת את הפירוש אחרי שקוראים את כל האות, כאילו, במקום באמצע?
בסדר.
אוקיי.
Good.
Thank you. And second of all, I have a question. I feel I'm not doing enough. I feel, what more can I do? Because if I had done enough, things would be different.
השאלה השנייה, היא מרגישה שהיא לא עושה מספיק, והשאלה היא מה עוד אפשר לעשות, כי ברור שאם היא הייתה עושה מספיק, אז דברים כבר היו אחרת.
כן ולא. אנחנו כבר מכירים זה כבר כמה זמן. אני מבין שהתשוקה שלך שזה יקרה סוף סוף, גילוי הבורא, גילוי העולם הרוחני, החיים האלו עליונים, זה באמת רצון טוב. אבל יש כאן שתי דברים. ואנחנו בעצמנו צריכים גיבוש בינינו, שכל הכוונות הפרטיות, כמו שכוונה שלך, רצון שלך היפה, יתחבר עם עוד כמה, ושהתחברות הזאת תהיה באמת התחברות. זה לא שאת רוצה והיא רוצה והוא רוצה והוא רוצה, אלא אנחנו צריכים לבנות רצון אחד הכלול מהרבה. זה בינתיים לא הצלחנו. אנחנו הרבה מפוזרים על פני כל כדור הארץ, זה לא אחד, זה לא עדיין רצון אחד. אז אנחנו צריכים לעבוד על זה. זאת אומרת, על גיבוש פנימי. בוא נגיד, למרכז. וגם כן אנחנו צריכים לעבוד על ההפצה בצורה להרחיב את 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 את, את, את הידיעה על חומת הקבלה, על מטרת העולם, על באיזה מצב אנחנו נמצאים, למה קורה לנו מיום ליום, תראו איזה דברים ומה עוד עומד על הפרק, שאנשים ידעו למה זה מתרחש ואיך אפשר למנוע, ואיך אפשר לא למנוע אפילו, אלא לעלות מעל זה לחיים האחרים לגמרי, למימד אחר. זאת אומרת, יש לנו עבודה בשני הכיוונים המנוגדים, להתחבר בינינו בצורה יותר מחוברת, ולהרחיב את הידיעה הזאת בכל העולם בכמה שאפשר. גם בזה וגם בזה עוד לא הגענו לשביעות רצון. אבל בכל זאת נמצאים בהתקדמות. אני מאוד אופטימי. אני חושב שכאלו נפגשים כמו עכשיו, הם עושים, אני מרגיש, אני רואה את תוצאות מזה. נגיד, מכנס הקודם שאנחנו עשינו בפברואר, הייתה לנו קפיצה שלא ציפיתי לזה. אם אנחנו עכשיו נעשה משהו דומה, אבל שוב, אתם צריכים להשתתף יחד בצורה יותר אקטיבית. בכל מיני, לא רק שיעורים האלו שאני מדבר, אלא שאתם פועלים, שאתם מתחברים, שאתם נמצאים יחד. אנחנו יכולים להגיע למצב שכבר תתחילו להרגיש, באמת תתחילו להרגיש אותו העולם שנמצא כאן, ואנחנו כמו עיוורים וחרשים לא, 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 לא מרגישים אותו. זה תלוי בחיבור בין הרצונות, חיבור תשוקות. אז נקווה שזה יקרה. כן.
I really feel what you're saying about we are not unified enough. We are not connecting in the right way and somehow. And this is really burning inside of me and somehow. And I don't know how to influence the friends to be in the same desire to bond and connect. How can I do that?
היא אומרת שהיא מרגישה ממש את העניין הזה שאתה אומר שאנחנו לא מספיק מתאחדים ומתחברים נכון, ומרגישה את זה ממש חזק בפנים, והשאלה היא איך אפשר להשתדל להשפיע על כל החברים שירגישו את כל הרצון הזה ממש בוער לזה.
בצורה חיצונית כמעט ואי אפשר להשפיע על האחרים. ודאי שאנחנו שרים יחד, רוקדים יחד, לומדים יחד, אוכלים יחד. דברים האלו הם בכל זאת חיצוניים. הכוונה שלך, הפנימית, שאני רוצה לעורר את האחרים. אני רוצה שהם ירצו להתחבר עם הלב שלי יחד. שהלבבות, הרצונות הפנימיים שלנו, יתחברו. שאנחנו נחזור לאותו מצב שאנחנו נמצאים בכלי אחד. הרי אנחנו כולנו, כשבורא אותנו, ברא, אנחנו נשמה אחת. אנחנו נשמה אחת. זה שאנחנו נמצאים כאן כאילו מחולקים לשבעה מיליארד חלקים, זה אשליה. לא כלפי הבורא אנחנו כך נמצאים, אלא רק כלפי עצמנו. ולכן כל אחד שמרגיש את עצמו, הוא מרגיש את עצמו מנותק מאחרים, ולכן מה שהוא מרגיש, הוא מרגיש את החיים האלו, את העולם הזה, הקטן, האחור ממש. אנחנו לומדים בחומת הקבלה שמה שקרה, זה קרה המשבר, השבר, שכל אחד ואחד מחולק מאחרים. כדי לתת לנו דווקא אפשרות בכוח נגד הטבע שלנו להתחבר עם אחרים. לכן יש תנאי ואהבת לרעך כמוך, שאם אני מתחבר עם השני ושובר את השנאה, אני כאילו עולה על הר סיני, מעל השנאה בינינו, בונה את הקשר שנקרא מסך, על ידי זיווג דאקה, על ידי דאקה בינינו, שזה שנאה, אני רוצה להביא חיבור. ואז בצורה כזאת אני יכול להרגיש חיסרון מחוץ לי. תתארי לעצמך, זאת את. ופתאום את מתחילה להרגיש מה שמתרחש לא בך, אלא בכל הכלי מחוץ לך. כל הרצונות עם כל המילואים. כי אם את רוצה להתחבר אליהם, את מיד מרגישה אותם מלאים, מתוקנים, אז את מגלה כל הכלי הזה עם כל האור בפנים שנקרא בורא. זה הכל נמצא לפנייך. כל מה שרק צריכים זה שיבוא האור, ההשפעה מתוכם ישפיעה עלייך, שתוכלי להתחבר אליהם. זאת אומרת, העבודה בעצם מתחילה ונגמרת בתוך כל אחד ואחד מאיתנו. אנחנו יכולים על ידי כל מיני דיבורים, פעולות, לעורר כל אחד את השני. אבל אחרי כל ההתעוררויות האלו, בכל זאת, עבודה היא בתוך האדם. אנחנו משתתפים בכל הרשת הזאת מהלב שלנו, כל אחד ואחד. ולכן יש כאן פשוט רצון כל אחד ואחד. ועל רצון של השני את יכולה להשפיע רק מתוך הלב שלך. תעשי כל מיני פעולות חיצוניות, אבל בעצם רק דרך הלב בסופו של דבר, בעיקר זה ישפיע. את משפיעה טוב. בבקשה.
Hi, I'm Peter from Toronto. I understand more and more the importance of giving. And I would like to ask, what can we do to make sure that we get better at being able to give what other people need, not what we really want? And is it important to practice this giving in different environments like home, like office? And what do we really give? מה בדיוק אנחנו נותנים?
כן, השאלה היא של פיטר מטורונטו, שהוא מבין את חשיבות עניין הנתינה, והוא שואל בעצם איך אנחנו יכולים לתרגל את העניין הזה של נתינה אולי בבית, ובכלל מה אנחנו נותנים?
אנחנו נותנים כל אחד לשני את החשיבות החיבור בלבד. כל היתר בא מהאור. לתינוק יש חשיבות להכיר את העולם. הטבע מעורר אותו כל הזמן. העולם נעשה חשוב. אני רוצה להכיר אותו, אני רוצה לדעת הכל. אני רוצה. הוא כל הזמן בלי מנוחה נמצא בלהכיר את העולם, בלהתקשר אליו. אנחנו צריכים להגיע למצב שחברה מעוררת אותנו להכיר את העולם הרוחני. חשיבות ברוחניות. ולא יותר. החשיבות היא בונה את הכל. אם זה יהיה חשוב לי, כל היתר, אני, לא יהיה לי קשה לעשות. לכן אנחנו צריכים להשפיע אחד לשני, רק חשיבות המטרה. אנחנו לומדים את זה מהדרך ביטה אחישנה. או שהמכות מחייבות אותנו להתקדם למטרה, ואז אנחנו רצים מאין ברירה כדי איכשהו להינצל מהם, או שאנחנו מקבלים חשיבות מהסביבה שהיא מעוררת בנו חשיבות, ואז אנחנו הולכים לפני מכות במהירות ובנעימות לאותה המטרה. אבל גם כך וגם כך אנחנו בכל זאת מגיעים לאותה מטרה. זה כבר הוחלט, אנחנו כבר נמצאים במצב הזה. השאלה היא רק באיזה צורה להגיע. או דרך יסורים גדולים והאריכות על הדרך, או בצורה קצרה, נעימה, בהתלהבות והתפתחות. ויש לפנינו בהחלט הזדמנות יפה. אבל היא תלויה רק בחשיבות המטרה, שאני ארצה אותה, אז אני ארוץ, ויגלה כל האמצעים. ולזה אני צריך חברה. אין לי יותר מה לקבל מהחברה חוץ מדבר אחד. חשוב לך לפתוח את העולם הרוחני. זה בסדר גמור, אני צודק, כנראה. כן, בבקשה.
בוקר טוב, רב. I'm Pearl from Toronto. Another one from Toronto. First of all, I'd like to start by saying thank you very much to this lady that spoke previously, that expressed such a deep feeling and question that burns in the heart and minds of most of us, especially the women. And to tie into that, my question is about our intention here in the lesson. It's almost easy to keep that with you in front of us, but how do we keep this intention between the lessons?
קודם כל, פרל מטורונטו רוצה להודות לסיב מנורווגיה על השאלה הזאת, ובאמת היא אומרת שהיא מרגישה את זה גם כן, ושבעיקר הנשים מרגישות את הרצון הזה להשפיע על האחרים. והיא אומרת שבזמן השיעורים, כשאתה מולנו, מאוד קל לשמור על כוונה, אבל השאלה, איך ממשיכים את זה בין השיעורים?
בזמן השיעורים אתם נמצאים תחת ההשפעה שלי. ובין השיעורים אתם צריכים לספק לכל אחד ולכולם יחד השפעה משלכם. רק על ידי המחשבה. כל אחד ואחד שיחשוב שהוא דואג שאף אחד מהחברים לא ישכח על מטרת החיים, על החיבור, על נחיצות לגלות את הבורא, שזה הכל דרך האיחוד במחשבה. אנחנו צריכים כל הזמן לחשוב על זה. מי שמפסיק לחשוב, הוא עושה חור בדופן הסירה שלנו, ואז אנחנו נטבעים. איך אני לא אשכח? אם אחרים לא ישכחו. איך הם אחרים לא ישכחו? זה שאני לא אשכח. וכך על ידי התרגילים אנחנו מגיעים למצב לאט לאט שכל אחד ואחד מתחיל להיות להשפיע לאחרים ואחרים עליו, וכך כולם יחד. אם מגיעים למצב שבאמת נמצאים כולנו בערבות כזאת, בהתחייבות, שבלי זה אי אפשר להגיע למטרה, אז יוצא שנפתח הכלי הכללי בהדדיות. כלי נפתח אם אנחנו בצורה הדדית דואגים זה לזה, שכולנו נהיה באותה הכוונה, שכולנו נתעלה קצת. אם כבר נעשים בזה במשהו לפחות מקושרים, במשהו מתחייבים זה לזה, בפנים, בתוך הלב שלנו, כבר מתגלה לפי זה רוחניות. המצב הזה בעל הסולם מסביר לנו במאמר הערבות. אנחנו עוד נדבר על זה. אבל זה בעצם הדבר העיקרי. לדאוג לאחרים שהם לא ישכחו על חשיבות המטרה, שזה ישפיע גם בחזרה אליי, שאני לא אשכח, ואני על עצמי, בעצמי, לא יכול לדאוג ולא יכול להבטיח את זה אף פעם. אבל אם אני דואג לזולת, לחברה שהיא לא תשכח, אני בחזרה אקבל מהם מחשבה כזאת שאני לא אשכח אף פעם. כך זה בנוי במיוחד. שאנחנו נחזור להיות כלי אחד, נשמה אחד, שנקראת אדם, אדומה לבורא. אני רואה, יש לנו גברים ג'נטלמנים, נותנים מקום לנשים לשאול בלבד.
Buenos días, soy Gloria. Quería preguntarle sobre la lectura del Soja, en donde habla de las dos personas, que uno busca sabiduría y el otro busca riqueza.
לגבי המשל בזוהר, שאחד רוצה עושר ואחד רוצה עוני.
כן?
Lo había leído antes, pero nunca pensé que las dos personas estaban dentro de mí. Entonces le quiero preguntar si esto es correcto, porque yo siento que he estado trabajando por el oro, pero no sé cuándo voy a empezar a trabajar por la sabiduría.
אז לגבי המשל הזה, קראתי אותו גם בעבר, אבל לא הבחנתי את זה כשני תכונות שבתוכי, ורציתי לדעת אם זה נכון להתייחס לזה ככה, או שזה בעצם טעות.
כל דבר שכתוב בחומת הקבלה, אנחנו יכולים גם לדבר על זה שכאילו שזה קורה בחיים שלנו, שהיה חכם אחד, שאליו הגיעו שני אנשים, אחד רוצה עושר ואחד רוצה להיות חכם, ולשניהם בעצם התחלפו הכוונות, מטרות, על ידי לימוד. זאת אומרת, לא חשוב לנו באיזה כוונה מגיע האדם לחוכמת הקבלה, האור משפיע עליו כך שהוא רוצה דווקא להיות בטבע של האור, ומשתנה. ושינוי כלפי האור הוא הדרגתי. לזה שהיה רוצה כסף, הוא אחר כך רוצה להיות חכם. לזה שהיה רוצה להיות חכם, הוא כבר רוצה להיות מקובל. וכן הלאה. זה בהדרגה. כמו שאנחנו לומדים, אוכל מין משפחה, כסף כבוד, שליטה מושכלות. זה אם מדובר באנשים זרים, שונים. ובאמת זה כך קורה. אפילו רואים שאדם מגיע ואיך שהוא עובר שלבים האלו. וגם כן זה בכל אחד ואחד מאיתנו. יש לנו רצון גם לכסף וגם לשליטה וגם למושכלות ולהרבה דברים. ואנחנו אז נמצאים בוויכוח, במאבק, זה לרצות או זה או זה או זה. ואז מגיע האור ומברר לנו את הכלים שלנו, ובסופו של דבר מסדר אותנו כך, שאנחנו לא רוצים כסף ולא כבוד ולא שליטה ולא מושכלות אפילו. חכם גם לא, לא אני רוצה להיות. אני רוצה להיות נוכח באותו מקום איפה שהבורא. כל היתר באמת לא חשוב. כי זה באמת החיים עליונים. זה אגו גדול מאוד, אבל הוא, האגו הגדול הזה, בא יחד עם הכוונה על מנת להשפיע. וכך הוא מגיע ליישום שלו. אז בכל אחד שיהיו הרבה רצונות, לא צריכים כל כך לדאוג ולהצטער על זה, שאני רוצה את זה ואת זה ואת זה ואת זה בחיים. העיקר להתקלל בקבוצה, להתקלל בלימוד, וכמה שיותר מהר לזרז את ההתפתחות. אנחנו חייבים לעבור כל הדרגות האלה, כל המצבים. העיקר לעבור אותם מהר. עד שלא יעצרו אותנו.
Buenos días, mi nombre es Wilson, de Colombia. He seguido las clases del Zohar por bastante tiempo ya a través del internet. Al principio no entendía, pero hacía lo que usted me decía, crea vasija, sigue ahí. Y en realidad hoy en día lo siento, o puedo sentir que ese mundo que estoy viendo es, afuera es realmente lo que hay dentro de mí.
ווילסון מקולומביה אומר שהוא התחיל ללמוד איתנו דרך האינטרנט והוא באמת מתחיל לראות איך שכל מה שבחוץ בעצם בפנים.
אז מה השאלה?
Mi pregunta es ¿qué está pasando ahora? O sea, que veo, por decir, relaciono los terremotos, eso lo relaciones dentro de mí, o sea, que es como los estados depresivos. Todo lo que pasa lo empiezo a relacionar dentro de mí y hoy en día siento de que
אז אם ככה מעניין אותי לדעת לגבי הרעידות אדמה שאנחנו רואים בחוץ וגם המצבים של דיכאון, בעצם זה הכל קורה בתוכי?
האדם הוא מורכב מכל הרצונות האלו, דומם צומח חי מדבר, אין מחוץ להרגשה שלנו שום דבר. כל המציאות, מה שאנחנו מרגישים, אנחנו מרגישים את זה בתוכנו. גם מה שנראה לנו שזה קורה מבחוץ, זה קורה בתוכנו. המציאות מתחלקת לשני חלקים, אני ומחוץ לי, מפני שכך מחולק הרצון שלי. ברגע שאני מתחיל לחבר את הרצון לאחד, אני מתחיל לגלות שהכל זה אני. אבל במידה שאני מתחיל לחבר הכל לאחד, אני לא מרגיש תופעות שליליות. אלה כולם תחת המסך, מלאים באור, תופעות חיוביות בלבד. לכן אם אנחנו רוצים לנצל מהתופעות החיצוניות האלו, אין לנו ברירה, רק לחבר את הכלי שלנו יחד. כותב בעל הסולם בסוף ההקדמה לספר הזוהר שכל הבעיות הגדולות ביותר, מה שבין בני אדם, מדבר קטן ביותר עד המלחמות והרציחות וגדולות מיותר, מהאסונות הקטנים עד האסון הגדול שם ברעידת אדמה או בהרגש או עוד משהו שיכולים להיות מהטבע, אנחנו לא יודעים עד כמה שיכולים להיות בעיות. כל זה קורה מתוך חוסר האיזון שלנו עם הטבע, שאנחנו עושים את החוסר האיזון בדרגה העליונה שלנו, בדרגת האדם. ואז הוא אומר שהאדם הוא כגדול ברצון שלו מכל הבריאה, קובע ברצון שלו על כל החלקי הבריאה, והם דומם, צומח וחי, עולים ויורדים יחד עם האדם. ולכן אין לנו ברירה, אם אנחנו רוצים שיפסקו כל הבעיות בטבע, אקולוגיה, בחברה האנושית, ובתוך העבודה, במשפחה, בכל מה שיש לנו, לכל אחד, בריאות וכן הלאה, אין לנו ברירה, אנחנו חייבים לתקן את היחס בינינו, ובינינו לבורא. זהו. אני מקווה מאוד שאנחנו נוכל להסביר את זה לאנושות, והם התחילו להבין שכל הדרך, מה שהם חושבים וחשבו עד היום, היא פשוט דרך לכישלון. חבל לבזבז את הזמן, זה לא ייתן כלום. זה מיום ליום אנחנו נגלה תופעות יותר ויותר גרועות. העולם נכנס לתיקון, זאת אומרת לאותו תהליך שאנחנו צריכים לתקן אותו. ולכן זה לא סתם כוחות שדוחפים אותנו קדימה להתפתחות, כמו שהיה כל אלפי שנים, שלא הרגשנו נוח, עשינו קצת קדימה, לייצר איזה כלים נוספים, לעשות איזה מהפכה בחברה האנושית, ועוד כל מיני דברים, מלחמות קטנות. רצינו להתפתח לעולם חדש. היום אין דבר כזה עולם חדש. היום אנחנו נמצאים כמו במעמד הר סיני. או שאתם מתקנים את עצמכם, או שכאן יהיה מקום קבורתכם. זה בדיוק אותו מצב. חוכמת הקבלה מסבירה את זה בצורה פשוטה. רק המפתח נמצא בידינו. אבל לא לחשוב שיהיה יותר טוב בלי שאנחנו נעשה שיהיה יותר טוב. ולכן אנחנו גם כן בעצם צריכים להבין שזה תלוי בנו. וכמה שאנחנו יותר נתייחד, כמה שאנחנו יותר נפיץ חומת הקבלה, בזה אנחנו באמת ניתן לעולם הזדמנות לעבור להתפתחות טובה. אבל כמו שקורה גם בדרום אמריקה, גם עכשיו בצפון אמריקה, גם באירופה, נחכה עוד לאסיה, ואתה תראה שכל העולם הוא יהיה מאוד מאוד סוער, עד שאנשים יהיו ממש כאיזשהו ילדים קטנים, מפחדים רק שלא יקרה עוד משהו, ממש ככה, ולא ידעו מה לעשות. ואז ישמעו.
Now we're going to read out whoever was with us today. This is from Macedonia, from Sydney. Sydney group's having a mini congress with dozens of people there. The St. Petersburg group, the Moscow group, the Melbourne group with over 20 people. Rome in Italy, as we heard, has 70 people with 50 new. Minsk, Kiev, Georgia group, Chile group in Santiago. Mexico City has 150 people there. Ribbons group, Sochi group, Zolt from the New Zealand, Alex Spener. From Clearwater, Florida, there are friends. Mahmoud from Tersia, Turkey, and other friends in Turkey. In Lithuania, there's a mini convention there as well with about 100 people. Ricardo Zarco from Portugal. Liberty from Solingen, Germany. Pavel from Moscow. Stefan from Osaka in Japan. Rame from Toronto. In Krasnoyarsk, there's a mini congress. In Georgia, USA, there's friends. Ekaterinburg. In Berlin, another mini congress. In Missouri, in Kaliningrad, Philadelphia, Almaty, Kazakhstan, France, Austria, Spain, St. Louis, Argentina, the UK, Brazil, there's Cesar Villario there, the Netherlands. Liberto from Germany says, unity makes us strong and we can create the correction of the world. And then we have all the groups in Israel too, the BB Israel group in Petach Tikva, Be'er Sheva group, Ron from Ramla, Hoda Sharon, Ranana, Rehovot group has over 30 people, Azuz, Zichron. They're saying that there is no other way but only together. In Tel Aviv, Eilat group says it's the first day of the Zohar convention, the day when unity in the world prevails. In Ramat Gan, Haifa group, Ramat Afel, Samara, Ashdod, and in Bat Yam, Israel, they say they want to send a lot of warmth here and a thinking to awaken all the friends. L'chaim.
מה שאני רוצה להוסיף, אז יש לנו עוד 7 שיעורים, כן? אבל חוץ מזה יש לכם רשימה שלמה של הפעולות. זה ישיבת חברים וכל מיני שיחות ודיונים. בעיניי זה יותר חשוב מהשיעורים. שיעורים אתם יכולים לראות אחר כך באינטרנט. זה איכשהו אני אמסור לכם אותה השפעה. אבל החיבור, הוויכוח, הדיון, שאתם מתחברים יחד ביניכם, זה הרבה יותר חשוב ממה שאנחנו כאן מדברים. הרבה יותר חשוב. תשתדלו להיות בחום, בקשר, ביחד, גם כן עם כל החברים שלנו שאנחנו רואים אותם על המסכים. וזה העיקר. בזה אנחנו נרגיש משיעור לשיעור התקדמות גם כן בשיעורים שלנו. אני מקווה שנגיד את השיעור הבא, תתקשרו יותר ויהיה לנו הוויברציות הרוחניות יותר מורגשות. נשתדל, בסדר? תודה.
Another step, always up. Friends are beside you, they're holding you up. Rise to a new degree, you and me, right here and now.
We are holding you up.
We shall do and we shall hear. That's all we know. There's none else besides him, and we won't let go.
Bore, come and see how this love has set us free. We are one thing, and we live in unity.
Beyond the barriers, above the waves, awake in the dawn,
we are holding you up.
It's coming true, we are breaking through,
we are holding you up. We're marching arm in arm, hand in hand,
out of this desert
into a new land. Oh, come and see how this life